יד יוצר המון שלו.
100%, 100%.
טוב, זה...
ערב טוב ומבורך. שלום. קהל קדוש, יש בעולם הגבלות. הגבלות, דברים שמגבילים. בהגדרה, אדם שאוהב חופש, ואני לא חושב שיש אדם שבעצמותו הפנימית לא אוהב חופש, כל אדם שפוגש הגבלה, מתרגז. זה מכעיס, מעצבן, כמו שאומרים. אנחנו לא אוהבים הגבלות. מצד שני, עולמנו מלא בגבולות, ויש, הייתי אומר, שלושה דברים עיקריים שמהווים גבול. האחד זה המקום. כלומר, כשאני כאן, אני לא שם. זה נורא מגביל. כלומר, אני פה, אני לא שם. אי אפשר להיות בכל המקומות בבת אחת. משום כך, בני אדם גם משתדלים להתגבר על המגבלה הזאת, להגביר את מהירות התנועה, את אמצעי התקשורת, הטלוויזיה, האינטרנט וכדומה. כל הדברים האלה מאפשרים להיות מצוי מבחינה מסוימת בכל המקומות בבת אחת. אף על פי שזה לא ממש. גם אפשר ללמוד על כל מקום. כלומר, אני יכול לשבת בבית, לקרוא על כל המקומות שבעולם. ואז יש לי איזושהי שייכות, איזושהי שותפות, אבל מצד האמת, המקום מגביל. ההגבלה השנייה, הזמן. כשאני עכשיו, אני לא לפני ולא אחרי. היום זה לא אתמול. אתמול זה לא שלשום. וזה נורא כואב. כלומר, אני חייב לחיות בהווה. משום כך, גם נוצרה הספרות של המדע הבדיוני, שמדברת על מסע בזמן. בבקשה.
אפשר לבדוק זה
לחוץ? כן, אינני יודע אם זה לחוץ. אתה צריך לבדוק את זה, אני לא מבין בזה כלום. וואל, עכשיו אין בליק. מה? בבקשה, לבדוק.
סליחה.
זה בסדר? בסדר, אז מתי אני משתחרר? אז לחג אני יכול לצאת, טוב. אם כן, הזמן מהווה מגבלה, שמצד האמת היא מאוד מאוד מעיקה. כלומר, בני אדם מחפשים לדעת מה היה בעבר, מנסים לנבא את מה שיהיה בעתיד, כל זאת משום הרצון להתגבר על... זה בסדר עכשיו? כי אני אולי לחצתי. לא יודע, זה בסדר? לא?
אני מקווה שזה...
בסדר, אוקיי.
סליחה,
כי אי אפשר לבדוק, רק שבין חופו דבר. בסדר, אוקיי. טוב. משום כך, בני אדם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, כדי להתגבר על מגבלות הזמן. טוב, המגבלות האלה, שאפשר לקרוא להן מגבלות פיזיקליות, הן שכנות לעוד מגבלה שלישית, הרבה יותר מעיקה, וזה הגבולות של האני. מה שלא יהיה, אני תמיד אהיה אני ולא אתה. זה נורא. אני רק אני לא אתה. משום כך, אנשים קוראים ספרות. בספרות, אנשים באים לידי מגע עם הדעות והעולמות הרגשיים, האסוציאטיביים של אנשים אחרים. גם אנשים מדברים אחד עם השני, מתוך מאמץ להכיר נקודת ראות שאיננה של האני שלהם. אבל עם כל המאמצים שבעולם, עדיין הכל עובר דרך הכלי של האישיות שלי בלבד. וזאת הגבלה נוראה. כן? אפשר לקרוא לזה בשפה של לייבניץ מונדה. כן? המונדות, יחידות המציאות, איך אמר לייבניץ? אין להם חלונות. חלונות. כן? אז אני, האני שלי זה סוג של מונדה. זה סגור מכל צד. אי אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת. הכל נשפט דרך הפריזמה הזאת. מה אתה מתכוון? יש פיצול אישיות, זה נכון. נכון. אבל כשיש פיצול אישיות, שתי האישויות אינן זהות. כלומר, הן לא יכולות אחת להיכנס לשני. ויש ניסיונות של פתרונות. כלומר, אחד הפתרונות הפשוטים, אבל הלא כל כך יצירתיים, זה לצאת מן העולם. אפשר? לחיצת כפתור אחת, הדק, ואז יוצאים מכל ההגבלות. אבל זה ייאוש, זה לא יצירתי. האפשרות השנייה היא, מה? כן, זה פחות או יותר אותו הדבר, זה בריחה. לעומת זה, אפשר לחפש זמן שבו אין גבולות הזמן, מקום ללא גבולות המקום, ונפש ללא גבולות הנפשות. לגבי הנפש, למשל, הכהן הגדול, הוא עושה פעולה מוזרה ביותר ביום הכיפורים, הוא מתוודה בשם כל ישראל. מאוד קשה להבין את הדבר הזה, הרי הוידוי הוא לא פעולה טכנית, הוא פעולה נפשית. האם אני יכול להגיד למישהו, תשמע, אין לי זמן, אתה יכול לאהוב את רעי כמוני במקומי, אין לי זמן פשוט. ואהבת לרעך כמוך, אין לי זמן לאהוב, תאהב במקומי. או אין לי זמן, אני יודע, להתכוון בתפילה. תתכוון במקומי. זה לא עובד הדברים האלה. כוונה, כל הדברים שהם בלב, הם צריכים לעשות על ידי האדם עצמו. כמו כן, גם אפשר להגיד לאדם, תאכל במקומי מצות. המצה זה אני צריך לאכול. אם כן, כן, אבל סביר מאוד שהווידוי, כן, אבל סביר שאתה לא יכול לעשות תשובה במקומי. כן, אומנם, צריך לעשות תשובה, אבל אין לי זמן לעשות תשובה, אתה יכול לעשות את זה אולי בשבילי, זה לא עובד, נכון? והווידוי הוא חלק ממצוות התשובה. לכן תמוע מאוד שהכהן הגדול מסוגל להתוודות בשם כל ישראל, אלא אם כן נאמר, שליבו הוא לב כל ישראל, שהוא כולל בהכרה שלו את כולם. כך שבשעה שהכהן מתוודה, גם בי מתרחש משהו. יש איזה תהליך נפשי פנימי של השתנות שעובר דרך הכהן הגדול. כמו שכתוב, ונשא אהרון על ליבו את משפט בני ישראל. זאת אומרת, כל בני ישראל נמצאים בקרבו. טוב, זה פנצדו פתרון. מצאנו גם זמן שעובר את הזמנים והוא יום הכיפורים. כלומר, ביום הכיפורים יש אפשרות להתגבר על מגבלות הזמן ולחזור אחורה בזמן אל מאורה שכבר היה ולחפר. אני עושה תשובה, מתקן את רצוני, אני משחזר את אותו רגע שבו היה החטא, המעשה, והרצון שלי משנה את אופיו של המעשה. אבל יום הכיפורים יש לו סגולה כזאת, שביום הזה יחפר, שעיצומו של יום מחפר על מה שהיה. כמו כן, עצמו של יום הכיפור. כמו כן, יש מקום כזה, ארץ ישראל, נקראת בנביא ארץ הצבי. צבי, אומרים חז"ל, יש לו אור אלסטי, נמתח. אפשר להכניס בתוך ארץ ישראל הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשון. למשל, בשנת 1937, הייתה פה ועדה בריטית בשם ועדת פיל. ביקרה פה, היו אז 400 אלף יהודים. אמרו, אי אפשר להכניס אפילו חתול אחד לארץ ישראל. נגמר. זה הגיע למקסימום. טוב, הלכה הוועדה, ופתאום ראו שיש מקום. בוודאי, כשפיל נמצא זה קשה מאוד. אבל אחרי שהוא יוצא, אז יש פתאום מקום. וארץ ישראל היום, ברוך השם, יש בה מיליונים של יהודים. אם כן, ישראל היא ארץ הצבי. נכנסים יותר פנימה. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלון בירושלים. עוד יותר פנימה, בעזרה, אומרת המשנה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כאן, כלומר, גבולות המקום מתחילים להתמסמס. אפשר להיכנס עוד יותר פנימה, בתוך קודש הקודשים, הארון אינו מן המידה. מה פירוש הדבר? המרחק בין שני הקירות של קודש הקודשים הוא 20 אמה. כלומר, אם מודדים מקיר לקיר, יש 20 אמה. אם מודדים מן הקיר עד הארון, אז יש לנו 10 אמות. ומן הצד השני של הארון עד הקיר גם כן 10 אמות, סך הכל 20. מה קורה עם הארון? הארון אינו מן המידה, הארון בנס היה עומד. כלומר, שם כללי הפיזיקה, כללי המדידה משתנים. אם כן, יש לנו מקום שבו, זה אומנם מקום, אבל בלי המגבלות של המקום. כך שכשכהן גדול נכנס ביום הכיפורים בקודש הקודשים, אנחנו חוזרים אל שורש החיים, פיצוץ ממש. עד כאן מובן? זאת אחת האפשרויות. יש לנו עוד כמה אפשרויות, כשישראל עולים לרגל בירושלים, אז גם שם יש איזה מין פעולה כזאת. מה?
יש עדויות את זה?
כן, המשנה מעידה על כך. מה? אגב, גם מובא בשו"ת התשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, בימיו, עוד במאה ה-15, הוא אומר שהמגידי אמת סיפרו לו שבירושלים, בעלייה לרגל, בתקופה האוטומנית, לא, זה אפילו, סליחה, בתקופה הממלוכית, יש אלפים רבים שבאים לבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי, בעיר העתיקה, ויש מקום לכולם. הוא אומר, אז כן, משהו נשאר מזה. כן. עכשיו, חוץ זה, אנחנו רואים היום עדות מפורשת. תראי כמה יהודים יש בארץ ישראל. יש מקום לכולם. זה נמתח ונמתח ונמתח. ויש ב... אז אם כן יש לנו זמות אחרת, זה הרגל. ועלייה לרגל, יש הלכה מאוד מעניינת, נאמר בספר תהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה? אומרים חז"ל שעושה כל ישראל חברים. מה פירוש חברים? חברים זה מושג הלכתי, ההפך של חבר זה עם הארץ. ככה מובא במסכת דמאי, יש, החברה היהודית מתחלקת לשני סוגי אנשים, חברים ועמי ארצות. מה המאפיין של עם הארץ? זה שהוא לא מקפיד על כל דיני טהרה ועל כל דיני תרומות ומעשרות. ולכן אסור לחבר לאכול אצל עם הארץ אלא בתנאים מסוימים. יש תנאים מקבילים לחבר, שהוא כן מקפיד על הדברים האלה, באכילה אצל עם הארץ. בשביל זה יש מסכת במשנה שנקראת מסכת דמאי. הלכה היא שבזמן שישראל עולים לרגל, כל ישראל חברים. כלומר, מותר לחבר לאכול אצל עם הארץ, אצל כולם. נשאלת השאלה, מה השתנה? וכי עם הארץ נהיה פתאום חבר? אלא, הדבר הזה כנראה בא לגלות לנו, שכל ישראל הם תמיד חברים. אבל זה מתגלה רק ברגל. כלומר, כל השנה אותו אדם מופיע לפניי כעם הארץ, ברגל מתגלה התכונה החברית החבויה בקרבו, ואז אפשר לאכול אצלו. יש שאלה בהלכה, למשל, אם חבר שמוכר זיתים, עם הארץ שמוכר זיתים, פתח את החבית ברגל, מותר לחבר לבוא לקנות ולאכול מהזיתים האלה. עכשיו, בדיוק יצא החג. אז מותר לאכול או אסור לאכול? עד כדי ככה שאלות האלה. זאת אומרת שיש לירושלים סגולה לחשוף את הפנימיות של הזהות היהודית. ויש עוד מעמד נוסף שמאפשר את החשיפה הזאת של החירות הפנימית, וממילא של הזהות הפנימית, וזה כאשר בירושלים מגיעה פלוגה של צנחנים בשם כלל ישראל, בכף ח' באייר תפשין כ"ז. מה שאנחנו עומדים לחגוג יום ירושלים. גם אז יש סגולה מיוחדת לירושלים שהיא חושפת את הזהות הפנימית. זה גם יכול לקרוא לפעמים לאנשים פרטיים. אני הכרתי אישה רחוקה מאוד מאוד משרשיה היהודים. מאוד רחוקה. אבל יום אחד היא באה לבקר בארץ, ואז היא אמרה לי, אתה יודע, אולי תסביר לי מה קרה, אני לא בדיוק הבנתי מה קרה, אבל אני הלכתי לפני כמה ימים לכותל, וקרה לי תופעה מאוד מוזרה, אני לא יודעת איך להסביר את זה. כשהתקרבתי לכותל, פתאום שמתי לב שעיניי זולגות דמעות. אתה יכול להסביר לי? כן? כלומר, לפעמים דברים שנעשים שלא מתוך המודעות של האדם, פתאום, אבל הוא שם לב, היא בוכה. כמו כן גם, אותם הצנחנים שבאו, יש סיפור ידוע, שמעו ברדיו, אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל אני נוגע באבני הכותל, והוא מתחיל לפקוט. זה שודר ברדיו. לפני מספר שנים, היה שידור טלוויזיה. טלוויזיה זה מכשיר תמה שמשדר במסך כל מיני דברים. ובמכשיר הזה הייתה שם תוכנית עם חלק מהצנחנים שהיו בשחרור הכותל, והם אמרו, לא בכינו. שאני שאלת השאלה, למי להאמין יותר, לרדיו או לטלוויזיה? ברור של הטלוויזיה, כי זה משוכלל יותר. ולכן אני חושב שהם אמרו את האמת, הם באמת לא בכו. אז מי כן בכה שם? נשמת האומה בכתה דרכם. זאת אומרת, אם אתה שואל את האדם הפרטי, תגיד, אתה שייך לבכי הזה? לא, זה לא, זה לא, אז מה זה היה, מה שייך בעיניים? לא, זה לא שלי. זה נשמת האומה, נפגשת עם ירושלים, יש לה נציגים, הנציגים זה הצנחנים שמגיעים לכותל. אז אם כן, הבנו קצת, האומה הישראלית, זה דבר חשוב. ירושלים, הר הבית, הכותל, חשוב. ולמה בכ"ח באייר תפשין כ"זיין? מה קרה שם? אמנם, כבר אמר לנו ישעיהו, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הר בנוקטריקון, היער, עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח בכ"ח, קולך מבשרת ירושלים. בסדר, אני מבין. ואני גם מבין שזה לא במקרה שזה בכוח, כן? הרי אם, איך אומר רשי, אם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם, מה טענה אגב של הגויים? שארץ ישראל גזולה? לא. הם אומרים זה שלכם, אבל יש בעיה שאתם כיבשתם. לכבוש? לא כובשים, כן? אפילו ראיתי בדוח של הוועדה בילטרלית בין הרבנות הראשית לבין הוותיקן, אז אמרו שם הרבנים והאפיפיור שהם מסכימים שלא צריך להשתמש באלימות בשם הדת. נכון? כי הרי צריך להבין, מי הם אותם הגויים שרשי חושש מדבריהם? כן? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים. אז מה עונים להם? כתוב בבראשית. נו באמת. או שזה גויים שמאמינים בתורה, או שזה גויים שלא מאמינים בתורה. אם זה גויים שמאמינים בתורה, הם לא צריכים את בראשית. בכל התורה כולה כתוב שארץ ישראל, השם נתן לנו. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, אז מה זה ייתן שתגיד להם כתוב בתורה? אלא, מוכרחים להניח שזה מדובר בגויים שמאמינים בתורה. שמעתם על גויים שמאמינים בתורה? הנוצרים. אם כן, הטענה איננה שארץ ישראל גזולה, כי הרי הם יודעים שהיא לא גזולה. אלא הם אומרים, ליסטים אתם שכיבשתם. דיברנו על זה פעם? לא. שכיבשתם. זאת אומרת, לא הייתם צריכים לכבוש. כי זה צריך לבוא במתנה, בנחלה, מאת האלוה. הוא צריך להגיש לכם את זה על מגש של כסף. וזאת משום ההנחה התיאולוגית הנוצרית, שהאדם איננו זכאי. שהרי הוא חוטא ביסודו, לכן הוא צריך לחכות לחסד האלוהי שיעניק לו את מה שהוא מעניק. ולכן, ליסטים אתם שכיבשתם. פעם היה ראש ממשלה בישראל, גולדה מאיר, היא פגשה את האפיפיור, פאולוס השישי. זה היה לפני שהיו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לוותיקן. והיא מספרת שהוא פתח את השיחה איתה במילים האלה, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. מה הוא לא אמר? הוא לא אמר זה גזול, אבל למה בכוח? ליסטים אתם שכיבשתם. מה ינת? אבל זה שלנו. אתם מבינים את התהום התיאולוגית שפעורה כאן? שאחר כל הייתה חילונית, כמה שאני זוכר. כשהיא הייתה, היא הייתה מורידה דמעות לפעמים. כשהיו מדברים איתה על ברית המועצות, זה היה סלע, משהו, ברק בעיניים. אבל, היא אמרה, אבל זה שלנו. מה הנחת היסוד היהודית? אם זה שלי, לא רק שיש לי זכות להילחם על זה, אלא גם יש לי אולי חובה, חובה מוסרית, להשיב את הצדק לעולם. אז איפה בבראשית זה כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן מתנות על ידי כיבוש? איפה זה כתוב בבראשית? הרש"י אומר, בגלל זה פתח בבראשית. מה לא זוכרים? מילאו את הארץ וכבשוה. מכאן שהקדוש ברוך הוא נותן על ידי כיבוש. אבל באיזה פסוק זה כתוב? פסוק כ"ח. הפסוק ה-28 בתורה. כוח מעשיו, כלומר, ממד הכוחניות שבמעשה בראשית, הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז אם כן, אגב, לא יודע אם המסך שם, כן, בסדר. כוח מעשיו יגיד לעמוד לתת נחלת גויים. אז אם כן, אני מבין שבירושלים, הרימי בכוח כולך מבשרת ירושלים, ממד הכוח הופיע, זה אני מבין. ומבחינה זאת, מלחמת ששת הימים הייתה חידוש עצום בעיני העולם, שפתאום היהודים חזרו לזירה ופועלים כמו שהמוסר היהודי ולא המוסר הנוצרי אומר. זה החידוש. אבל עדיין לא הבנתי למה בכ"ח באייר. נכון, כ"ח נחמד, גימטריה וזה, אבל בכל זאת. יש לנו קצת התחלה של הבנה, היה שנים רבות בירושלים, לפני מלחמת ששת הימים, הייתה משפחה שבמשך 63 שנה הייתה חוגגת את יום כ"ח באייר. כן, כחג משפחתי של אותה משפחה. מה זה היה? משפחת הרב קוק. כן, משפחת הרב קוק הייתה חוגגת את היום הזה, כי זה היום שבו הרב קוק עלה לארץ. והרב קוק כתב באחת מגרותיו, עבר עלינו היום הגדול והנורא כ"ח באייר. זאת אומרת, הוא התייחס אל היום הזה כמשמעותי, כי הרי הוא ידע מהו התפקיד שלו בביאור המהות של המאורעות של הגאולה, ולכן הוא אומר, אם אני עליתי בכ"ח באייר, זה לא סתם. סתם ככה מעניין, יש יהודי אחר שהיה חוגג כל שנה את כ"ח בסיוון. זוכרים מזה? זה על זה שהוא הגיע לאמריקה. כן, כן. היה יהודי אחד, שהיה כל שנה, עד שהוא נפטר בגימל תמוז לפני כמה שנים, הוא היה חוגג את כ"ח בסיוון על זה שהוא הגיע לאמריקה. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. לומר כי הוא רצה להראות שזה שהוא נשלח להקים את חסידות חב"ד בארצות הברית, להאיר בתוך החושך, הצד האפל של הכדור, הצד שהוא הופכי לארץ ישראל וכו' וכו', להראות שיש תורה גם באמריקה, זה שליחות מיוחדת. זה העניין שזה בחודש סיוון, שזה החודש של מתן תורה. וזה של הרב קוק, בכ"ח באייר, שהוא החודש של ההצלחה הלאומית. יש כנראה איזה הקבלה בדברים האלה. אבל בואו נחזור. אם כן, הרב קוק הגיע לארץ בכ"ח באייר, והיה חוגג את היום הזה. יפה, אבל למה הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר? צריכה להיות סיבה. אז אם מסתכלים לפני 400 שנה, לא לפני אפילו 500 שנה, היה יהודי אחד, רבנו עובדיה מברטנורה, שמספר מה שהוא ראה בארץ ישראל בימיו. יש יומן מסע של רבנו עובדיה מברטנורה, שהגיע מאיטליה, חי בארץ ישראל, קבור פה בירושלים, ליד עיר דוד. הוא מספר שבכ"ח באייר, כל שנה, באים אלפים של יהודים מכל ארץ ישראל וסביבותיה לירושלים, ועולים לקבר שמואל הנביא, כדי לציין את ההילולה של הצדיק הזה. אם כן, כ"ח באייר, ישנה מסורת שזה יום הפטירה של שמואל הנביא. עכשיו, שמואל הנביא, אני מתחיל להבין, זה באמת נביא ירושלמי, מהרבה בחינות. אומנם הוא לא היה אישית בירושלים, אבל הוא זה שמשך את המלכים ועיר המלכות, הלא היא ירושלים. הוא גם זה שערך את תוכניות המקדש, לפי חז"ל, יחד עם דוד המלך, בניות ברמה, המקדש, הלא הוא, עיר המקדש, זה ירושלים. והוא גם נלחם בעמלק, והלא עמלק זה מי שצריך להילחם בו לפני שבונים את בית המקדש. אם כן, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להמליך להם מלך, להכריז הראש של עמלק ולבנות בית הבחירה. אם כן, שמואל, אין כמוהו נביא ירושלמי. יפה. זה הסבר טוב, אבל אני עוד לא מבין מדוע שמואל הנביא בחר להיפטר מן העולם בכ"ח באייר. זה באמת שאלה מטרידה. הלא רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי שכשנביא נפטר מן העולם, הוא בוחר מתי למות. כאדם העולה על מיטתו לישון. אם כך, ודאי שאדם בשיעור הקומה של שמואל הנביא, שבתהילים נאמר שהוא שקול כמשה ואהרון, אדם כזה לא עושה דברים מקריים, פטירתו מן העולם בכ"ח באייר היא משמעותית. אז מה יכולה להיות הסיבה? הסיבה היא פשוטה מאוד. זה היה היום של הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל נגד עמלק. אולי פה אפילו, לא יודע אם אמרתי לצלם או לא אמרתי. לא אמרתי לצלם. אבל, אם תסתכלו בספר שמות, מה? חומה שיעזור לי. איפה שכתוב שם טופה, זה שם תוכל, זה החומה. לא, זה בסדר, יש לי כבר. יש פה, כן, כן. טופה. אז בספר שמות, בפרק ט' ז', נאמר כך. ויסעו מאלים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. ב-15 יום לחודש השני לצאתה מארץ מצרים. אם כן, הם הגיעו למקום הנקרא מדבר סין, בתתוו, באייר. זה כתוב מפורש. לא, זה לא לפניכם, זה פה בחומה שאני קוראת. מה עושים היהודים כשמגיעים למקום? במדבר? מתלוננים, נכון? מתלוננים. זה מה שכתוב. ויילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, הם רוצים לאכול, זכרנו את הבשר במצרים וכו'. מה אומר השם למשה? אל תדאג, תגיד להם שמחר בבוקר יש לחם מן השמיים. למחרת, אז זה כבר יוצא איזה יום? ט' זין, נכון? יורד המן. כמה ימים הוא יורד? 6 ימים, וביום השביעי לא יורד. כל זה מתרחש באותה תחנה במדבר סין. אז בואו נעשה חשבון. ט' זין, י' זין, י' ח', י' ט', כ', כ' א', כ' ב'. כ' ב' הייתה אם כן השבת הראשונה בהיסטוריה שבני ישראל שמרו, כ' ב' באייר. מצוין. אחר כך ממשיכים למצוע. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין, למסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים. מסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים. כמה מסעות יש בין מדבר סין לבין רפידים?
שניים.
מניין? זה כתוב בפרשת מסעי. בפרשת מסעי כתוב מפורש. שויסעו מדבר סין ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו בדופקה, ויסעו מדופקה ויחנו ברפידים. אם כן, יש שתי מסעות. זאת אומרת שביום כף ג' הם נסעו, בכף ד' הם חנו באלוש. בכף ה' הם נסעו, בכף ו' חנו בדופקה. בכף ז' נסעו, מגיעים לרפידים, מה קורה? ויבוא עמלק. ויאמר השם אל ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק, מחר, זאת אומרת כף ח', אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ואז יהושע יוצא למלחמה ומנצחים את עמלק, אם כן כף ח' באייר, היה הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל נגד עמלק. ודאי מלחמת עמלק זה אומר משהו לשמואל הנביא, ולכן הוא בוחר את היום הזה בתור היום של פטירתו, ולכן בעקבות כך גם היו עולים אל המקום הזה, ובעקבות כך הרב קוק גם עולה, ובעקבות כך גם חיילי צהל פועלים את פעולתם. איך יודעים שכל מסע לקח רק יום אחד? אולי זה לקח יומיים, שלושה, איך יודעים? פשוט מאוד. אם אתה מסתכל בפרק י"ט בספר שמות, זה כתוב במפורש. בפרק י"ט בספר שמות כתוב, פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר. זאת אומרת, שהם הגיעו בראש חודש, סיוון להר סיני, כשהם נסעו לפני כן מרפידים. אז איזה יום זה היה לפני כן? כפתת, באייר. נכון? סימן שהם עזבו את רפידים בכפתת, אחרי המלחמה. כמה ימים כבר נשאר לך? אין. זאת אומרת, זה מוכיח שמשני הצדדים אתה מוכר להגיע לכ"ח באייר בתור יום הניצחון. אם כך, אנחנו אם כן מבינים שהיום הזה היה משמעותי מבחינתו של שמואל הנביא. עדיין אני עוד לא הבנתי, יש קושי, אבל למה הניצחון על עמלק היה בכ"ח באייר? זה מה שלא ברור. צריך להיות סיבה לזה. כידוע, במלחמה הראשונה שהייתה לישראל לפני כן, הם לא נלחמו. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל כשהגיעו כבר לכ"ח באייר, כנראה שיש כבר מספיק זכויות לעם ישראל, ואז אפשר גם להילחם. כלומר, כשאין זכות, אז הקדוש ברוך הוא נלחם. כשיש לך זכות, אתה נלחם. והשאלה, מה זה אומר ההתאהרות הזו? זה ההתאהרות מטומאת מצרים, ספירת העומר, 49 יום, כדי להשתחרר מטומאת מצרים. היום כל אחד לומד קבלה בציבור, כן? הרי בסידורים כתובים שבע הספירות שמתאימות לשבע שבועות שמפסח ועד שבועות, נכון? ששבוע ראשון כנגד ספירת החסד, השבוע השני כנגד הגבורה, אחרי זה התפארת, הנצח, ההוד, היסוד, המלכות. השבוע השביעי של ספירת העומר הוא ספירת המלכות. היום הראשון של השבוע השביעי הוא חסד שבמלכות, יום ירושלים. כלומר, התחלת המפגש עם עיר המלכות, זה בכ"ח באייר, כך שיש הכרח שההתגברות על עמלק תהיה ביום הזה. על פי כבר סדר, הסדר הקוסמי של היחסים בין כדור הארץ לבין השמש וכו'. זאת אומרת, כ"ח באייר זה יום קבוע בלוח השנה, על פי סדרי האסטרונומיה. כלומר שכבר ריבונו של עולם, בשעה שברא את העולם, סידר שהיום הזה הוא היום המיוחד להתגברות ישראל על אויביהם ולשחרורה של ירושלים. אם כן, היה ברור שחייבים חיילי צה"ל לעשות את העבודה הזאת בכ"ח באייר. עד כאן מובן? כן. אגב, פעם כל הדברים האלה היו יותר אמונה. כן? ידענו, המקובלים אומרים שבוע ראשון חסד, השני גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. פעם לא הבנו למה. האמנו למקובלים. אבל בדורנו הכל התברר. נכון, השבוע הראשון תמיד היה ברור. שבוע ראשון, מידת החסד, זה שבוע של פסח. זכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. זה מה שקרה באותו שבוע. יצאנו ממצרים, הלכנו במדבר. זה מידת החסד. שבוע שני, מידת הגבורה. איפה הגבורה? יום השואה והגבורה, זה בשבוע השני, גבורה שבגבורה. זה מידת הדין. גם אז, הלכו שלושת ימים במדבר, ואז הם חנו במרה. מקום מר. זה השבוע השני. כשגלינו מארץ ישראל, איך אומר הנביא? השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. כשהקמנו את המדינה, חזרה התפארת למקומה. לכן יסוד שבתפארת זה יום העצמאות. מובן? ומה קורה בשבוע הרביעי שהוא נצח? למה? לא יודעים למה. מה יש בנצח שבנצח? כלומר, ביוד באייר. יום הרצל. זה נקבע על פי חוק של הכנסת. שיוד באייר הוא יום הרצל במערכת החינוך. מה קרה באותו יום? נולד הרצל, נולד מושיען של ישראל, הצטגנידי פרעו, גילו לנו שזה יום משמעותי. כן? חזל אומרים שההצטגנידים אמרו נולד מושיען של ישראל. למה בנצח? משה זה מידת נצח, נכון? לפי המקובלים, מידת הנצח היא מידתו של משה. אז הגואל הראשון והגואל האחרון, שניהם נצח, זה נצח שבנצח. מובן? אזו, אתה שואל שאלה יפה, איך אפשר לשים את הרצל ואת משה באותה קטגוריה? אני מבין את הקושי של השאלה שלך. כי הרי, איך אפשר לשים אותם באותה קטגוריה? שהרי, משה אומנם מביא גאולה, אבל גאולה שהיה אחרי הגלות. לעומת הרצל שהביא גאולה, שאין אחרי הגלות. אבל יחד עם זאת, צריך לכבד גם את משה רבנו. לכן, צריך להכניס אותו בכל זאת בקטגוריה של הגואלים. מהי מידת ההוד בשבוע החמישי? הוד שבהוד. לא, אני חושב שבכל זאת, אתה מוכן לכבד את משה רבנו. בסדר. עכשיו, מישהו אמר לי, אבל הרצל לא מלט בנו. אמרתי גם משה. מה? כן, כן, ידעו, כן. אבל בהתחלה הוא לא רצה, אחר כך חזר בו, אבל כבר הבן לא רצה. כן. אבל לא משנה, זה, יש הרבה מה לדבר, מי זה היה הרצל? כן, איך על ידו התגלגלה הזכות
העצמו.
כן, פעם נדבר על זה. אז, אבל, מידה, שבוע חמישי זה ההוד, נכון? הוד? הוד שבהוד, איזה יום זה יוצא? לג בעומר, נכון? כתוב בספר בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור, מידת החסד, ויהי אור גבורה. וירא אלוהים את האור כי טוב, זה מידת התפארת, ויבדל אלוהים בין האור, זה מידת הנצח, ובין החושך, זה ההוד. כלומר, ההוד, האסתטיקה החיצונית, זה דבר שמחשיך, כן? יוון, שבאו בשם האסתטיקה נקראים חושך, מחשיכים עיניהם של ישראל. כי האסתטיקה משקרת. נכון? אבל בית המקדש נקרא נויו של עולם. זאת אומרת שיש אפשרות למי שמעמיק ראות לראות איפה יש אור בתוך החושך. מי עושה את זה? רבי שמעון בר יוחאי. זה ספר הזוהר. שהוא מגלה את ההערה הנסתרת בתוך החשיכה. לא, אבל הוא מגלה את זה בזמן הגלות. הרי זה כל ספר הזוהר זה. איך כתוב? חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות. כך אומר רב תליון. זאת אומרת, זה מה שאומר הזוהר, שעל ידי ספר הזוהר יצאו מן הגלות. לכן רב תליון אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות.
שמה?
שמה תחובו חובת גלות. נכון שככה אומר רב תליון? היזהרו בדבריכם. כן, מה זה היזהרו? שימו את הזוהר. יש מפרשים שיזהרו זה מלשון זהירות. אבל כמה כבר אפשר לתת מקום לדרשנות הזאת? עכשיו, שבוע השישי, יסוד שביסוד, נכון? בכף וב באייר. מתי זה? היום. יסוד שביסוד. זה ההילולה של רמחל, רבנו משה חיים לוצאטו. זאת אומרת שרמח"ל, שהוא מייסד תורת המוסר בישראל, והמרכז של המוסר זה קדושת הברית, ששייכת למידת היסוד של יוסף הצדיק, אז הזמן של ההערה שלו זה יסוד שביסוד, כבב באייר. והשבוע השביעי, המלכות, יום ירושלים, כפי שאמרנו. בסדר? עד כאן, אם כן, זה ברור. דברים שפעם היו נושא של אמונה, עכשיו הפכו להיות דברים גלויים. נשאלת השאלה, בסדר, הבנו, כף חד ביער, שכנעת אותנו, אבל למה בתפשין כף זין? למה לא בתפשין כף דלת או בתפשין למד א'? למה? למה זה דווקא היה בשנת תפשין כף זין שחיילי צהל הגיעו לכותל ולהר הבית? טוב, זה כבר, זה לא צריך רמזים, זה כתוב שחור על גבי לבן, ובאותיות קידוש לבנה בספר הזוהר. שספר הזוהר אומר, ששת אלפים שנה של ההיסטוריה, הם מסודרים כמו ימות השבוע. כך שהאלף השישי, האלף שבתוכו אנחנו נמצאים, הוא כנגד יום השישי של השבוע. ואומר ספר הזוהר, חייב להיות שקדושת השבת תורגש כבר מערב שבת. לכן אומר הזוהר, תורגש קדושת השבת בעולם ערב שנים לפני סוף האלף השישי. ערב 272. אם אתה מוריד מששת אלפים 272, אתה מגיע לשנת תפשין כפחת. כלומר, חייב להיות שכשנכנסים לשנת תפשין כפחת, יש כבר קדושת השבת. השבת זה קדושה בזמן. איפה השבת במקום? ירושלים. אם כן, חייב להיות שמתפשין כפחת ואילך, ירושלים בידינו. לכן לא הייתה ברירה לחייל צהל, אלא לעשות כבר בתפשין כפזיים, בכפחת ביער את השחרור. אז עכשיו הדברים הרבה יותר ברורים ומובנים. בסדר?
לפי חישוב הזה, אז נשאר עוד
למה? מה, לסוף 6,000? למה? אנחנו כבר ב-5,769. אז 200 ומשהו שנים. לסוף המחזור ההיסטורי הזה.
זה לא סוף ההיסטורי.
לא, זה לא סוף ההיסטוריה. המחזור ההיסטורי הזה מסתיים בסוף 6,000 שנה. יש עוד משימות, יש עוד מה לעשות. לא להילחץ.
יש זמנים לתביעת המעיין.
הלוח זמני מדויק לעתיד, יש, אבל אסור לגלות. זאת אומרת, למשל, אתן לך דוגמה. הגאון מבילנה אומר, בפירושו לספרה דצניותה, את תאריך הגאולה. הוא אומר. רק הוא לא אומר אותו במפורש, הוא מסביר איך לחשב אותו. והוא כותב, הריני משביע את הקורא באלוהי ישראל, שלא לגלות את זה. כלומר, אתה תקרא, תבין, אבל אל תגלה. איזה תאריך זה יוצא? תשח. שנת תשח, הוא כותב. אתה עושה את החשבון בדיוק, לפי איך שהגדון אומר, זה יוצא 5,708, תשח. היו בווילנה, אומרים שני תלמידי חכמים שגילו את זה, ואמרו את זה, ומתו אחרי יומן. אז איך אני מדבר על זה? כי זה כבר היה. אז מה שהיה מותר לדבר, מה שיהיה אסור לדבר. בסדר? ובכן, עם כיפה עשיתי את זה בפורים. אני אמרתי מה יהיה בפורים. אבל בפורים זה מותר.
אבל זה קל לבדוק אצל הגאון.
כן, זה קל לבדוק ולא כל כך קל. זאת אומרת, יש, זה עטוף שם. אבל די ברור איך זה, איך עושים את זה. עכשיו, אם כך, התחלנו להבין, כן, מדוע התאריך הזה של המפגש המיוחד עם הערת הנשמה שהייתה דרך הצנחנים וכו'. עכשיו, אני שואל את השאלה. שאלה גדולה. למה צנחנים ולא שריון? כלומר, כי הרי יש ויכוח על זה, מבחינת האמת ההיסטורית. אמנם הצנחנים נכנסו דרך שער העריות, אבל השריון דרך שער ההשפות. זה קצת העלימו בהיסטוריה הרשמית. אבל במוזיאון של גבעת התחמושת אתה יכול לראות את זה. שם מתארים את המסלולים השונים. אבל זה... כזה...
זאת אומרת, זה לא
קרה. מה? אני אבדוק את זה עוד מעט. חכה. עכשיו, מה שצריך לברר, כל הסיפור הזה של ירושלים חצויה, בנויה, מאוחדת, יש פה דבר תמוע. אולי תסתכלו לרגע אחד במקור מספר 5. זה דברים של דוד המלך. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. כלומר, דוד מתפעל ממה? מזה שירושלים מחוברת. האם מישהו מתפעל מזה שרמת השרון מאוחדת? מה כל כך מיוחד בזה שירושלים היא אחת? מקור מספר 5, מה כל כך מסוד? כן. לכאורה, אם דוד מתפעל מזה, זה סימן שמה שצפוי בירושלים, זה שירושלים תהיה מחולקת. זה מה שצריך, זה כנראה האופי של ירושלים, להיות מחולקת, וזאת למה. ירושלים כידוע, היא מבחינה גיאוגרפית הלב של העולם. כלומר, היא הלב הגיאוגרפי של העולם, יותר נכון. זאת אומרת שהלב, כפי שהכוזרי גם מתאר בסימבוליקה המיוחדת של היהדות, זה מה שמרגיש את כל מה שמתרחש בכל הגוף. מה המצב הטבעי בעולם? שיש מחלוקת או שיש אחדות? מחלוקת. לכן רוב הזמן בהיסטוריה ירושלים אמורה להיות מחולקת. כשהיא מאוחדת קורה משהו מיוחד. סימן שמשהו מיוחד התרחש. מתי הייתה המחלוקת הראשונה בהיסטוריה? קיים והבל. והיא ביותם בשדה, חז"ל אומרים הם רבו על השדה. איזו שדה? הר הבית. אמרו בוא נחלק את העולם בינינו. כלומר היה להם כדור ארץ אחד. אמרו אנחנו שניים, בוא נחלק. העבירו קו. רק הבעיה שהקו עבר ליד הר הבית, ואין ויכוח, כי הרי הבל שם הקריב, קין רצה את המקום, על זה קין הרג את הבל. כלומר, הייתה מחלוקת, ולכן הגבול הבינלאומי הראשון בהיסטוריה עבר בתוך ירושלים. מובן? אגב, אחרי שקין הרג את הבל, חזרה האחדות ובוטל הגבול. כן, חזרה האחדות באנושות. בהתחלה היו שניים, הם במחלוקת. כשהוא הרג את הבל, אז לא הייתה יותר מחלוקת, ואז הגבול בוטל. נכון? זה עלה במחיר מסוים של מחצית האנושות, אבל... מה? בסדר, אבל בשביל הציור, אני צריך בכל זאת. כן, ברור, ברור. אבל בכל זאת המחלוקת פסקה. אנחנו מוצאים מחלוקת נוספת בתורה, בימי אברהם ולוט. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. יש מחלוקת. מחלוקת היא מאוד משמעותית. מדובר בשתי אוכלוסיות, עם רכוש ועם רועים, עם אנשים, הרבה אנשים סך הכל. שתי אוכלוסיות שקשורות זו בזו בקשרי משפחה. שתי האוכלוסיות מאמינות באלוהי אברהם, והן רוצות את אותה טריטוריה. יש דברים כאלה לפעמים בהיסטוריה. הם שניהם באים בשם אלוהי אברהם, אבל שניהם רוצים את אותה טריטוריה. ולא עוד אלא שיש קשר משפחתי ביניהם. אז מה עושים במצב כזה? אברהם, יש לו שתי אפשרויות. או ללכת לפי המשפט, או ללכת לפי הצדקה. המשפט זה דבר שבודקים בבית המשפט. מה מיוחד במה שקורה בבית המשפט? מי שצודק מרוויח, מי שלא צודק מפסיד. כלומר זה אחד מול אפס, אחד אפס. או שאתה זוכה או שאתה מפסיד. יש אפשרות אחרת, והיא לנקוט לא במשפט אלא בצדקה. צדקה זה בוא נסתדר ביחד, פשרה. זה שתי אפשרויות. פשרה, כן. אברהם אבינו נבחר כדי לעשות את שניהם ביחד. כתוב, כי ידע עתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ולכן אברהם שהייתה לו נטייה טבעית אל הצדקה, היה צריך כאן להוסיף את מידת המשפט, ובמקום זה בחר בצדקה. כן, ככה מסופר. כי אז מה הוא הציע ללוט? הוא אמר, בוא אל נתאים מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, מכיוון שאנחנו אחים זה ייגמר ברצח, כי האחים הם מתחרים על אותו גורל, ולכן הפתרון הוא שנחלק את הארץ, ייפרד נא מעלי, נחלק. ובאמת כך היה, אברהם לקח את החלק המערבי של ארץ ישראל, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, בעבר הירדן המזרחי, והיה על הצדום. זאת אומרת, אברהם חשב שמן הראוי לעשות חלוקה טריטוריאלית של הארץ כדי למנוע את הסכסוך בין שתי האוכלוסיות שרוצות את אותה טריטוריה ובאות בשם אלוהי אברהם. לפני כמה שנים אני זוכר שהייתה הפגנה של תנועה נאיבית בשם שלום עכשיו בחברון. אז היו שם בראש המפגינים יהודי מפורסם בארץ בשם לובה אליאב, שהצביע לבתים היהודים בחברון ואמר, הם באים בשם אברהם? אברהם אמר, ייפרד נא מעליי. ואל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. אם כן, הם הולכים נגד אברהם, נגד יצחק, נגד יעקב. עד כאן דבריו. הוא צודק או לא? ודאי שהוא צודק. אברהם באמת רצה לחלק. שאת השאלה, אגב, מי הרשה לאברהם לחלק? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת. אם הוא נותן חלק מן הארץ ללוט, אז מה יקרה לזרעו של אברהם עכשיו? הם יצטרכו לצאת למלחמה כדי לכבוש מלוט, מבני לוט בחזרה. אבל אברהם אמר, יש לי שיקול. הקדוש ברוך הוא אמר לזרעך, הוא לא אמר לך. אז אם כן, בינתיים אני יכול לעשות מה שאני רוצה. נכון שזה אומר שבעוד כמה דורות ילדיי יצטרכו לצאת למלחמה, אבל יש לי פה סכסוך מיידי, עכשווי, צריך לפתור אותו עכשיו. אז בוא נעשה עכשיו חלוקה, מה שיהיה מחר יהיה. וואו, זה רעיון. עכשיו, אם כך, לוט חילק את הארץ, לוט ואברהם חילקו. מה חשב הקדוש ברוך הוא על הסיפור הזה? כתוב מיד אחר כך. והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאימו. כלומר, אחרי שהוא עשה את ההסכם. סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה ומזרחה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, וזה כולל כמובן את מה שנתת ללוט, לך אתננה. ולזרעך עד עולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוסיף פה מילה חדשה שלא הייתה מקודם, לך. במילים אחרות, אתה תצטרך עכשיו לכבוש. קום מתהלך בארץ לאורכה לרוחבה, כי לך אתננה. ואז מה שקוראים מיד אחר כך, זה מה שכתוב כאן במקור מספר 1. והיה בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר. כדור לעומר מלך אליו ותידל מלך גויים, עשו מלחמה את ברה מלך זום ואת בירשה מלך אמורה שיניו מלך אדמה ושם עבר מלך צבועים ומלך בלעית סוער. כל אלה חברו אל עמי כסידים מים המלח. 12 שנה עבדו את כדור לעומר ו-13 שנה מרדו ו-14 שנה בכדור לעומר והמלאכים אשר איתו והכות רפאים באשתרות קרניים. כלומר, הייתה פתאום מלחמה אזורית, רחבה מאוד, שבה אברהם היה מוכרח להשתתף. המלחמה הזאת, אברהם משתתף בה בגלל שלא תנפל בשבי. ללא כל ספק, אם אברהם במקום לחלק את הארץ, היה שומר את לוט אצלו, ומעמיד בית משפט וקובע מי צודק ומי לא צודק, מעולם לוט היה מגיע לעבר הירדן, ומעולם לא היה מסתבך באותה מלחמה. אבל בעקבות הסיפור הזה, אברהם הפך להיות בעל כורחו, הכובש של כל עבר הירדן המזרחי. בעל כורחו. הרי מה כתוב כאן? וב-12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, וב-14 שנה, אני קורא כאן פסוק ה', בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים. איפה זה אשתרות קרניים? זה ג'בל דרוז, בדרום סוריה על גבול ירדן. ואת הזוזים בהם, איפה זה הם? יש מקום, עד עצם היום הזה, בירדן, שקוראים לו הם, והוא נמצא מול קיבוץ אשדות יעקב. כלומר, זה יותר דרומה. מה זה אומר? ויקו. ישמידו. כלומר, חיסלו את כל האוכלוסייה. ואת האימים בשבי קריאתיים. איפה האימים ישבו? לפי כמה שכתוב בפרשת דברים, בארץ מואב. כלומר, מגיעים עוד יותר דרומה. עכשיו, איפה הם צריכים עכשיו לפנות? אם הם כבר הגיעו לגובה של מואב. כלומר, הם ישמידו את כל האוכלוסייה בדרום סוריה ובצפון ירדן. הגיעו עכשיו עד ארץ מואב. והם נלחמים נגד מי? סדום. אז הם צריכים עכשיו לפנות. מערבה, לא?
כן.
מה? כן, מערבה. מה הם ממשיכים? לא, הם לא פונים מערבה. ממשיכים דרומה. ואת החורי בהרי רמסעיר. מגיעים כבר לדרום ירדן. עד איל פרן אשר על המדבר. מה זה איל פרן? זו אילת. מגיעים ממש עד ים סוף. מה קרה להם? אגב, וישובו, כלומר, פונים שוב צפונה. ויבואו אלן משפט, היא קדש, איפה זה קדש? פטרה, הסלע האדום, כן? באמצע הערבה. ויקו את כל שדה העמלקי, שזה המישור שמדרום לים המלח. ואת האמורי היושב בחצצון תמר, איפה זה חצצון תמר? אין גדי. זאת אומרת, הם עושים סיבוב, ואז הם יוצאים למלחמה נגד סדום. שאלה, למה הם הרגו כל כך הרבה אנשים? כי הם רוצים להרוג כל מי שעלול להיות בעל ברית של סדום. כלומר, סדום נמצאת כנראה במרכז קואליציה, הם מחסלים את כל סביבותיה, בסוף סדום נשארת מבודדת, כובשים את סדום. ולאן הם לא מגיעים? לארץ כנען. כלומר, הם עושים סיבוב, מלחכים עד את כל הגבולות של כנען, ולא נכנסים לכנען. למה? כי בכנען שולט מישהו אחר. מי? מצרים. אם הם ייכנסו למצרים, זו מלחמת עולם. לא כדאי. ולכן, זה מוכיח שאם לוט היה נשאר בארץ כנען, לא הייתה מעולם ההתערבות הזאת של אברהם. עכשיו, אברהם כובש את הכל. מטבע הדברים, כיוון שהוא כבש בחזרה גם את האוכלוסייה של סדום וכו', אז עבר הירדן הופכת להיות שלו. הוא הופך להיות המלך של עבר הירדן. נא להסתכל בבקשה בפסוק י' ז', באותו מקור, בפרק י' ד', פסוק י' ז'. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מעקות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה. הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? מה? זה בירושלים, כן? כתוב בספר שמואל ב' שאבשלום הקים לו מצבה בעמק המלך. זאת אומרת שאברהם מסיים את המסע המלחמתי שלו בשערי ירושלים. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך עכשיו להיכנס לירושלים, להקים את ממלכתו ולמלוך. במקום להיכנס לירושלים, קורה משהו מאוד מוזר. פסוק י' ח', ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. מה זה הוא הוציא? הוא לא מכניס אותו. זאת אומרת, עם כל הנימוס, אבל מלכי צדק לא מכניס אותו לירושלים. מה הוא אומר לו? בשם מה אתה רוצה למלוך? כי אתה מאמין באמונת הייחוד, אתה מונותאיסט? יש עוד מונותאיסטים פה? אתה חושב שזה שלך, ירושלים? זה שלי. אני כהן לאל עליון. כלומר, אברהם...
זה לא שם,
מה? זה שם של מישהו. והוא כהן לאל עליון.
כתוב. זה שם בני נוח.
אם זה שם, שם בנוח, כן, ודאי. זאת אומרת, מי שמייצג אמונה מונותאיסטית אלטרנטיבית. זה אולי יותר מאמונה, אני לא יודע, אבל זה המצב הקדום של המונותאיזם, לפני שאברהם הופיע. זה משהו אחר, זה אמונת... אותה ישיבה, ואף על פי כן, אברהם קיבל תפקיד חדש, והישחה לגוי גדול, להקים אומה. מה שלא היה תפקידו של שם. זאת אומרת, יש גבול שעוצר את אברהם בירושלים בין שתי צורות של מונותאיזם. נעצר שם. הייתה מחלוקת בינו לבין לוט, הדבר הזה בא לידי ביטוי במבנה הפוליטי של ירושלים. טוב, מה קורה אחר כך כשעם ישראל כובש את ארץ ישראל? בואו נבדוק. נא להסתכל בבקשה בספר, במקור מספר 2. בספר שופטים, פסוק, פרק א', פסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים. וילכדו אותה. מדובר בתקופת השופטים. ויקוה לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. כלומר, פשוט חיסלו את האוכלוסייה הכנענית שהייתה בירושלים, שרפו את העיר. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני. שאני רוצה להבין משהו. למי הייתה מיועדת ירושלים? לאיזה שבט? לבנימין, נכון? לפי ספר יהושע, ירושלים שייכת לבנימין. אז למה בני יהודה כובשים אותה? הם בדרך. הם בדרך לכבוש את הר חברון. בדרך הם פוגשים את ירושלים. אמרו, בואו נעשה ג'סטה לשבט בנימין. אם כבר אנחנו פה, משמידים את האוכלוסייה, ממשיכים דרומה. אחר כך, נא להסתכל בפסוק כף א' של אותו פרק. ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מה? איפה צץ היבוסי הזה? הרי בני יהודה הרגו את כולם. אלא שהם כבשו את ירושלים, השאירו אותה חרבה, ולא הודיעו לבני בנימין שום דבר. מי נכנס בינתיים? היבוסי. באים אחר כך בני בנימין, קצת מאוחר, רואים שיש כבר יבוסי. יושבים ביחד, חצי לירושלים לבנימין, חצי ליבוסי. ירושלים מחולקת. ומדוע? משום שלא היה תאום בין השבטים. אם אין תאום, סימן שאין אחדות. כן, אין אחדות, אם כן, ירושלים מחולקת. פשוט מאוד. עד מתי? ברור שאחר כך דברים השתנו. דוד המלך, מלך גדול, בהתחלה מולך 7 שנים בחברון, כי הוא מלך רק על שבט יהודה. אבל אחרי כמה זמן, כל ישראל ממליכים את דוד אחרי שישבושת בנו של שאול נהרג, ואז דוד הופך להיות מלך על כל ישראל, ואז הוא יוצא להילחם בירושלים. כלומר, יש קשר בין האחדות של האומה לבין כיבוש ירושלים. אבל ובעקבות כך דוד יוצא אחר כך לכיבושים אדירים, הוא מושל מנהר מצרים או מנחל מצרים עד נהר פרט, יש לו אימפריה גדולה כשהבירה האדמיניסטרטיבית היא ירושלים. בסוף ימיו של דוד יש מגפה. ודוד מבקש מהקדוש ברוך הוא להפסיק את המגפה. במקור מספר 3. בפסוק י' ז'. מקור מספר 3. זה בשמואל ב'. פסוק ת' ז', זה נכון? וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. וינחם השם אל הרעב, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה הרף ידיך. ומלאך השם היה עם גורן הערבנה היבוסי. ויאמר דוד אל השם, בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי עיוותי, ואלה הצאן מעשו, תהנה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה, הקם לשם מזבח בגורן ערבנה היבוסי. כלומר, אתה רוצה שהמגפה תיעצר, מהר, תקים שם המזבח, תקריב קורבן. מה זה גורן ערבנה? זה הר הבית. אומר, כלומר, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שכשדוד מולך על כל ארץ ישראל, יש עדיין יבוסי בירושלים, והיבוסי הזה, ערבנה, הוא לא סתם אדם, הוא גם מלך. כלומר, יש איזה שהוא שטח אקסטרה טריטוריאלי, ששייך ליבוסי, ליד הארמון של דוד. כן? תסתכלו בפסוק כף ב', ויאמר הרבנה אל דוד, ייקח, ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראי הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרבנה המלך למלך. כלומר, יש מישהו אחר ששולט בירושלים. עכשיו, דוד צריך לקנות את המקום. בכמה הוא קונה? נא להסתכל בפסוק כף ד', ויאמר המלך אל הרבנה, לא כי קנו יקנה מאותך במחיר, ולא עלה לשם אלוהי עולות חינם, ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף, שקלים 50. עכשיו, אם תסתכלו בספר דברי הימים, אותו סיפור מופיע, ושמע הסכום הוא 600 שקל. שקלי זהב. עכשיו, נשאלת השאלה, מישהו אמר לי שהייתה אינפלציה בין שמואל לבין דברי הימים, אבל נראה יותר פשוט לומר, מה היחס בין 50 ל-600? פי 12. אז אם חזל, 50 זה משהו לקח מכל שבט. כלומר, דוד, כדי לקנות את הר הבית, צריך לקבל 50 שקלים מכל שבט ושבט. כי אם לא, אי אפשר להיכנס. צריך שזה יבוא בשם אחדות האומה. טוב, הדברים האלה הסתדרו יפה עד ימי בית שני. בבית שני, הייתה שוב מחלוקת באומה. מחלוקת היה בין המתייבנים לבין החסידים. נלחמו, בסוף החשמונאים ניצחו, ויהודה המכבי חידש את העבודה במקדש. איזה שמחה. ויהודה, שהוא הכהן, מקריב קורבנות, אבל יש דבר מאוד תמוע בספר החשמונאים, הוא מבקש בזמן הקרבת הקורבנות מהחיילים שנמצאים איתו לעשות טובה, שימשיכו לירות בחיצים לכיוון החקרה. מה זה החקרה? זה המבצר היווני בהר הבית. כלומר, אתם מבינים מה שקורה? יהודה המכבי משחרר את המקדש, מטהר את המקדש, יש נס פח השמן, כל מה שאתם רוצים, מעוז צור ישועתי, באותו זמן שהוא מקריב קורבנות, היוונים ממשיכים לזרוק עליו אבנים. ואז הוא אומר, אני לא יכול להקריב במצב כזה, בבקשה להשיב שם ירי. אבל תמוה מאוד. עכשיו, החקרה המשיכה להתקיים 20 שנה עם חיל מצב יווני במקום. רק בימי שמעון החשמונאי גברו על החקרה והרסו אותה. אגב, איך הייתה להם הספקה? 20 שנה. איך חיילים עם המשפחות שלהם יכולים להמשיך לחיות 20 שנה ככה? יש ויכוח בין הארכיאולוגים איפה זה היה. יש כל מיני דעות. הרי שמעון החשמונאי הרס אותה טוטל, לכן קשה לדעת איפה זה היה. אבל יש כל מיני דעות. עכשיו, זה דבר תמוה מאוד. כן? אבל איך הייתה להם הספקה? פשוט, היה הסכם הבנות עם דמטריוס היווני, המסלבקי, לאפשר אספקה ממנים הומניטריים לחקרה במשך ה-20 שנה האלה. ובימי שמעון התגברו. מה קרה בימי שמעון? שמעון היה החשמונאי הראשון שהומלך בדעת כל ישראל, פסקה המחלוקת, אפשר לכבוש את החקרה, ירושלים מתאחדת. אל תדאגו, לא, מעט זמן אחרי זה כבר פרצה מחלוקת חדשה, הצדוקים והפרושים. שלום ציון המלכה, פרושית, בעלה ינאי אלכסנדר, צדוקי, זה לא כל כך מסתדר. כששלום ציון מתה, שני בניה, הורקנוס ואריסטובולוס, הורקנוס, פרושי, אריסטובולוס, צדוקי, נלחמים זה בזה, איפה? בירושלים כמובן. יש מחלוקת באומה. אז אריסטובולוס במצור, בתוך ירושלים, הורקנוס מסביב. אריסטובולוס רואה שהוא במצור, זה מעצבן. אגב, באותו זמן בכל זאת הקריבו קורבנות, כלומר היו מעבירים כבשים אל הר הבית כדי שיוכלו באותו זמן להקריב, שזה לא ייפסק. אז אריסטובולוס נמאס לו, הוא שולח מכתב לפומפיוס הרומאי, שנמצא בסוריה באותו זמן, הוא אומר לו, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא רגע? באותו זמן הורקנוס שולח גם כן מכתב לפומפיוס, הוא אומר, תשמע, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא רגע? פומפיוס מקבל שני מכתבים, אומר, אתם מדברים כל כך יפה, אני בא. ואז ירושלים מאוחדת בחזרה, תחת שלטון רומי. ככה רומא השתלטה על ירושלים, בזכות המחלוקת, אפשר לומר, בגלל המחלוקת, בפרושים לצדוקים. אחר כך ניסו עוד פעם להילחם ברומאים, במרד הגדול. במרד הגדול, כולם הסכימו להילחם ברומאים, אבל, באים אספסיאנוס וטיטוס, עושים מצור על ירושלים, משועממים, חבל על הזמן. למה? הם מחכים בסבלנות שהיהודים יסכימו להתייחס אליהם, כי מתי אם היהודים נלחמו אחד בשני. ירושלים הייתה מחולקת לשלושה אזורים, הר הבית בידי יוחנן מגוש חלב, העיר העליונה בידי שמעון בר גיורא, העיר התחתונה בידי אלעזר בן שמעון, והם היו יורים אחד על השני, אבני בליסטראות. הם שרפו את האוצרות אחד של השני, בסוף כשקצת היה מאוחר, שמו לב, יש פה רומאים. כבר היה מאוחר. כן. זאת אומרת שירושלים מחולקת, היא נופלת עוד פעם. כלומר, יש מחלוקת באומה, אז המחלוקת הזאת באה לידי ביטוי בירושלים. אחר כך, מה קורה? הנביא זכריה, במקור מספר 4, אומר לנו דבר מעניין. הנה יום בא לשם, וחולק של הלך בקרבך. כן, הוא מדבר על העתיד, מבחינתו, כן? ומבחינתו. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. מה אומר לנו כאן הנביא? שבאחרית הימים תהיה מלחמה על ירושלים, והתוצאה תהיה חלוקת העיר. העיר תישאר מחולקת. לא סתם חצי העיר וחצי העיר, אומר חצי העיר ויתר העם. זה אגב מדויק. חצי העיר הייתה בידי הירדנים, אבל יתר העם לא נכרת מן העיר. אם כן, הנביא מספר לנו פרטים מעניינים על מלחמת תש"ח. מאיפה הוא יודע? כי הוא נביא, בשביל זה הוא מקבל משכורת. אבל בסדר. אבל מאיפה הנבואה יודעת? כלומר, נגיד את זה אחרת, מה ההיגיון הפנימי של הנבואה הזאת? פשוט מאוד. עם ישראל, ככה הנביא יודע, חוזר לארצו אחרי גלות ארוכה, שבה ישראל מפוזרים במקומות שונים. ברור שאומה שהייתה מפוזרת הרבה זמן איננה מאוחדת באופן טבעי. ולכן הדבר הראשון שיהיה, זה תהיה מחלוקת. ולכן הדבר הראשון שיקרה בירושלים, זה שירושלים תהיה מחולקת. כן, כלומר, הנביא נותן לנו פרטים מדויקים. נכון? אגב, היו שלושה ניסיונות לשחרר את ירושלים העתיקה. אחד מצד השער הצפוני, שער החדש, אחד משער יפו ואחד משער ציון. שלושת הניסיונות האלה כשלו. הם היו של, אחד הניסיונות היה של ההגנה, השני של הלכי, השלישי של האצל. עכשיו אתם מבינים למה זה לא הלך? כי יש הגנה, אצל ולכי. נו, אז איך אפשר ככה להיכנס לירושלים? לכן לא הצליחו. מתי זה נגמר? קצת לפני מלחמת ששת הימים, המצב היה קשה מאוד, הייתה ממשלת האחדות הראשונה במדינת ישראל. ואז נכנסו כל ישראל לירושלים. דרך איזה שער? עריות. למה משם? בואו נבדוק. הנה, מה אומר הנביא? ויצא השם, ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? צהל. על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, מאוגוסטה ויקטוריה, משם נכנסו חיילי צהל. אשר על פני ירושלים מקדם. הנביא מדגיש פרט מאוד לכאורה שולי במלחמה, שנכנסו מצד מזרח. אבל אם אתם מכירים קצת את הטופוגרפיה של ירושלים, מצפון לעיר, ממערב ומדרום, יש בתים. בבתים האנשים חיים. איפה שיש חיים, יש מחלוקת. מה יש בצד מזרח? אז אין מחלוקת שם. שקט, אין בעיות של ועד בית, רעש בלילה, הכל בסדר. אז מה אומר לך הנביא? כדי להיכנס לירושלים, צריך להיות מקדם. על פני ירושלים מקדם, ואז אפשר להיכנס. עכשיו, יש המשך לפסוק, קצת מביך. כתוב, ונבקע הר הזיתים, מחציו, מזרחה וימה, גי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה, וחציו נגבה. מה? זה לא קרה. אני חוזר, תרגול. ונבקע הר הזיתים, כלומר הר הזיתים יחתך, מחציו מזרחה וימה, כלומר הקו יעבור ממזרח למערב, ואז יהיה חצי ההר יצא, ימוש, יזוב צפונה, חציו נגבה. דרום. עכשיו, הדבר הזה, מלבד המשמעות שלו, אבל הוא לא קרה. כלומר, הוא עדיין לא קרה. הוא עתיד לקרות. כלומר, החצי השני של הפסוק, הוא דבר שצריך להתרחש בהמשך, אבל אז זה מסוכן מאוד. מדוע? כי אז יוצא לפי זה שמסוכן לטייל בהר הזיתים. אתה לא יודע מתי זה יקרה, ופתאום יש לך רגל פה, רגל שם. אז כדאי לסמן על המפה את המקום המדויק איפה שההר ייפתח, כך שכשאתה עובר את הקו הזה, תעשה את זה מהר. האמת היא זה מסומן. יש ממזרח למערב שלוש כנסיות אחת אחרי השנייה. אפשר לסמן את הקו. עכשיו, יש גם בעיה אחרת שלא הצלחתי לפתור, זה הבעיה ההומניטרית, כי מהצד המזרחי של הר הזיתים יש כפר עם 40 אלף, משהו כזה, 60 אלף אנשים, אל עזריה. זה, אני לא יודע איך נפתור את הבעיה ההומניטרית. זה צריך לתת את הדעת. אולי זה בגלל זה עוד לא קרה. טוב, כל פנים, תבינים שיש פה האחדות של ירושלים שבא לידי ביטוי, האחדות של האומה שבא לידי ביטוי גם ירושלים. כן, הדברים עכשיו יותר ברורים. לשם השלמת העניין, יש מקור מספר 6. אנחנו רגילים הרי ללמוד בתוך כתבי הרב קוק, לא? איגרת קצת ארוכה, אבל היא פשוטה להבנה, אל תדאגו. ואת השם, עיר הקודש יפו, תיבנה ותיקון נגרה בימינו אמן, ג' ומרחשוון תברש סמך ז', לכבוד דודי, יקירי ואהובי, הישיש ונכבד, וכו' 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 וכו'. על דבר ועל דבר הסכסוך שבין מנהיגי ישראל העומדים בראש הכוללים. מה מדובר? האוכלוסייה של היישוב הישן, החרדית של אותם הימים, הייתה מקבלת כסף מארגונים באירופה שקראו להם כוללים. והייתה מחלוקת בין שני כוללים. לא, בסדר, בין הקהילה החרדית בירושלים לבין הקהילה החרדית בחברון, על איזה סכום של כסף. ואנשי ירושלים טענו שהכסף, אם לא פירשו במפורש לאן הוא צריך להגיע, זה לירושלים. אנשי חברון אמרו, מה פתאום? חצי חצי. היה ויכוח. אז אומר הרב, מאוד הצטערתי על זה, מאז נודע לי דבר המחלוקת מהממונה בכולל חב"ד, איש נכבד מאוד מירושלים, השם ישמרו, ששאל בזה בעצתי. ודעתי היא, שאנחנו חייבים כולנו להתאמץ בכל עוז, שלא יהיה חס ושלום שום פירוד. הנה, אתם רואים, ברגע שמדבר על ירושלים, יש שאלה של הפירוד. ודי לנו ויותר הפירודים שכבר נתהוו בעוונותינו הרבים, ויותר נכון היה לוותר את עניין של האדרסים. האדרסים זה הכתובות. כלומר, כנראה שהיו כל מיני כתובות שונות של ה... רק שלא יהיה פירוד להבדיל חברון בפני עצמה, ולהפריד בינה לירושלים, תיבנה ותיכונן, וקל וחומר שלא להביא על ידי זה איזה טינה בלב קצת מאחינו בית ישראל, להקטין חס ושלום מעלת קדושת ירושלים, נגד שאר ערי ארץ הקודש, איזו שתהיה. כלומר, עוד יחשבו שירושלים וחברון זה אותו דבר. שזה ממש פגם איסור הבמות. והצעקה אשר היה על בני גד ובני ראובן, בבנותם המזבח, הכל היה שלא להשוות אפילו קדושת מקום אחר בארץ ישראל, לקדושת המקום אשר בחר השם, והעיר אשר נקרא שמו יתברך עליה, וקל וחומר להפחית חס ושלום ממעלתה נגדה, כי דווקא ירושלים כוללת כל ארץ ישראל ולא עיר אחרת. אין, יש במסורת הספרדית, כשהיו אומרים שמישהו עלה לירושלים, התכוונו לומר ארץ ישראל. כאילו שארץ ישראל זה כל כולה ירושלים, שבתוך ירושלים הזאת יש מקומות שונים. אז זאת אומרת, ירושלים כוללת את כל ארץ ישראל, אם כן, בכלל ירושלים נכללת גם כן קדושת חברון, ולא להפך. וכן דעת הזוהר הקדוש, פרשת בחיי שרה, דף קוף קפה עמוד ב', תח הזה בוראי ירושלים, כל הרעד ישראל, כל ארץ ישראל, התקפל תחותה כפולה תחתיה. ואיהי קיימה לאלה ותיתה, והיא עומדת למעלה ולמטה, כגוונה דה, ירושלים לאלה, ירושלים לתתה. יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, ובגין כך כפלתה איהו, לכן נקראת מכופלת. דבי שריה, ובגין כך שדה המכפלה, ולכן היא נקראת שדה המכפלה. שדה המכפלה זה בחברון. אף על פי כן, הרי שאפילו קדושת חברון ומערת המכפלה, שזהו עיקר מעלתה של עיר הקודש חברון, כלולה גם כן בירושלים. ומקור קדושת חברון הוא גם כן מצד ירושלים. וזאת היא כוונת הגאון רבי בצלאל אשכנזי, שכתב בתשובה סימן ט"ו, שאם אין ירושלים, אין חברון. עד כאן לשונו. שהגאון בעל חתם סופר הביאו בתשובה סימן רשת למד ג' וכתב עליו שלא הבין איך תלה ישיבת חברון בירושלים, אבל נראה שרמז לדברי זוהר הקדוש ענה. ועניין קדושת המועדים, כמו שזה ברור, כן? מה שכתוב. שבאמת אינו תלוי דווקא בירושלים כל כך, כי אם בכל ארץ ישראל, כמובן בברכות, רק שלכתחילה צריך שיהיה ביהודה. כן? כלומר, איפה קובעים את לוח השנה? אפשר בכל ארץ ישראל, אבל לכתחילה ביהודה. למה ביהודה? כי יהודה זה קרוב לירושלים. אבל, טוב, אני רוצה פה לא לקרוא את הכל, אבל בואו נקרא... מלמטה 2, 4, 6, 8, 10, 12 שורות. 12 שורות מלמטה. והננו רואים גם עתה, כל תלמידי חכמים וצדיקים משתוקקים להקדים ישיבת ירושלים, ורבים עולים, צריך להגיד, עולים לרגלים גם עכשיו, ומתפללים מוספים אצל כותל המערבי שיבנה במהרה בימינו אמן, בקדושה והתעוררות נפלאה. כלומר, מה שהרב אומר כאן, אני קצת דילגתי על המקורות, שבעצם לכתחילה צריך לגור דווקא בירושלים ולא במקום אחר. אז כל עם ישראל צריך לגור דווקא בירושלים. טוב, אז מה יהיה עם כל שאר הארץ? אלא שהיה עול הגלות כבד מאוד בירושלים, מפני שנאת הגויים שהיה אז, רק עכשיו, בעקבד המשיכה, אנו רואים אות לטובה ופקודת ישועה ורחמים, שאחינו בית ישראל, ברוך השם, מינה מכובדים בעיני השרים בארץ הקודש בכלל בירושלים נפרד, ותודה לאל, הכל בטוח בין פחד. ועל גדולי הצדיקים, אין להקשות, אין להקשות כלל מהי טעמה בחרו בשערי ערי הקודש. כלומר, למה מצאנו בכל זאת צדיקים שחיו לא בירושלים? אפילו אם היו יכולים לשבת בירושלים, שבוודאי כל עיר ומקום שבארץ הקודש, יש לו שורש ובחינה בקדושה בפני עצמה. כמו שהעריך בזה בחסד לאברהם בחלק עין הארץ, נער י' ג' ומן הפרטים שזכר שם נלמד על הכלל כולו. ואפילו בדרך פשטות, יש לכל מקום ומקום חיבת הקודש מיוחדת בפני עצמה. למשל, פה, עיר הקודש יפו. כשהרב קוק כותב את זה, הוא לא בירושלים, הוא ביפו. מה עושה הרב קוק ביפו? הוא אומר, יש לחבב מצד שהיא גבול המסומן בתורה הקדושה, גבול ים. זה הגבול של ארץ ישראל, הגבול המערבי, יפו. זה גם מקום התרבות המערבית. ומצד שבה הלך יונה הנביא, שבוודאי כמה וכמה תיקונים משריש בהליכתו לדורות, ובה הובאו הדוברות לשלמה המלך, לבניין בית המקדש. הרי גם האוניות שהיו מביאים את העצים מלבנון, היו חונים, היו עוגנים ביפו. כמו שכתוב בדברי הימים ב' ב', פרק ט"ו. ולשיטת הירושלמי, הנעשה הנס לניקנור, גם כן, פה עיר הקודש בנמל יפו. כן? הנס של ניקנור, עם הדלתות של המקדש, שהוא הטביע אותם בים וחזרו, הגיעו ליפו. על כן, אף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת בכללות ויישובה קודם לכל, מכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה מיוחדת פרטית השייכת לאותה העיר, היה קובע בה דירתו. כלומר, הרב קוק אומר, אני ביפו, כי יש לי תפקיד. מה התפקיד שלי? כמו יונה הנביא. מה התפקיד של יונה הנביא? להחזיר בתשובה, לא? נכון? ויפו זה המקום שבו מביאים את החומרים לבניין המקדש. אז אני, הרב קוק, יושב ביפו כדי להכין את בניין בית המקדש. וזה דווקא על ידי המפגש שלי עם היישוב החדש, לא הירושלמי, אלא התל אביבי. וכולי. כלומר, יש לו הרבה מה לעשות, אחר כך הוא עולה לירושלים, נהיה רב של ירושלים. לכן פה יש כל מיני דברים שהרב כותב כאן, מה צריך לעשות עם הסיפור של הכוללים, ואז הוא מציע בסוף שהרבי מלובביץ' באז, לא הרב מנחם מדל, הרב יוסף יצחק, שנרסון, לא, זה בזה עוד מערשם, הרבי החמישי, שימנה אדם שלישי שיצטרף שם להנהלת הכוללים, ואז יהיה אדרסה אחת, ואז תשקוט הארץ ולא תהיה מחלוקת בירושלים. שוב, אז כשהרב קוק רוצה לבאר מעלתה של ירושלים, שמים על רקע של האחדות והפירוד, כך שאנחנו רואים שירושלים היא מהווה כמין קופסת תעודה, אינדיקציה של מצב האחדות והפירוד באומה. כפי שהיה בשנת תפשין כף זין. ברוך השם, היום ירושלים מאוחדת, אז זה סימן שהאומה גם כן מאוחדת. כל טוב. שלום.